שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט' במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים ברבע העליון של י' עמוד א', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון נמשיך ונעסוק בנושא שהתחלנו אתמול, שזה איסקופה, כלומר המפתן של הדלת. בחלק השני נתחיל משנה חדשה עם סוגיות מאוד פשוטות, וזה לגבי דברים שלא מתחילים לעשות לפני הזמן של תפילת מנחה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, לגבי האיסקופה. נזכיר שבוו עמוד א' ראינו ברייטה שדיברה על האיסקופה, אתמול פירשנו את החלק הראשון של מה שנאמר שם, וזה לגבי איסקופה שהיא בולטת מהקרקע והיא נחשבת למקום פטור. עכשיו אנחנו עוברים הלאה באותה ברייטה אל דעת אחרים, שזה רבי מאיר, כשהוא לא בא לחלוק על מה שראינו אתמול, אלא הוא מדבר על מקרה אחר לגמרי. עכשיו לפני שנראה את אותו מקרה, נקדים שתי הקדמות קצרות, אחת לגבי מבוי ואחת לגבי הדין של פי תקרא יורד וסותם. אז ההקדמה הראשונה זה לגבי מבוי סתום. מבוי סתום זה ממש איך שזה נשמע, כלומר זה דרך שיוצאת מרשות הרבים, ומי שהולך בה באיזשהו שלב נתקע, כלומר היא מוקפת בתים וחצרות משלושה כיוונים והיא רק פתוחה לרשות הרבים. עכשיו מדאורייתא, כיוון שהיא מוקפת משלושה כיוונים, אז היא נחשבת רשות היחיד ומותר לטלטל בחופשי. אבל מדרבנן חששו שכיוון שבכל זאת זה נראה כמו רשות הרבים, ובסוף יבואו לטלטל גם ברשות הרבים או שיבואו להעביר משם אל רשות הרבים, לכן הם דרשו לעשות איזשהו תיקון לאותו מבוי ורק אז מותר לטלטל בו. מה זה התיקון? אז יש שלוש שיטות. הכי טוב זה לעשות צורת הפתח, לא ניכנס למה זה כאן. אם לא רוצים לעשות את זה, יש עוד שתי שיטות. שיטה אחת נקראת לחי, וזה שבאחד מהצדדים של הפתח אל רשות הרבים, שמים איזשהו קרש הזקוף בצד, וזה עושה היכר שישימו לב שכאן נגמר המבוי ומתחיל רשות הרבים. שיטה שנייה זה קורה, גם כאן משתמשים באיזשהו קרש, רק שכאן הרוחב המינימלי שלו זה טפח, ולא זוקפים אותו, אלא שמים אותו למעלה בשכיבה מעל הפתח, כמו סוג של משקוף. אז זה לחי וקורה. עכשיו יש הבדל בין לחי לקורה, וזה שלחי מתיר לטלטל בכל השטח עד הלחי עצמו, לא כולל בשטח שמול הלחי. לעומת זאת בקורה אפשר לטלטל עד הקורה, כולל השטח שמתחת לקורה, לא ניכנס כאן להסבר, כתבנו את זה באתר. עכשיו רק נדגיש שהצורך לתקן את המבוי זה דווקא כשהצד שפונה לרשות הרבים הוא פתוח לגמרי, בלי בכלל שום חלק של חומה. אבל אם יש שם חומה בצדדים ורק יש פתח באמצע החומה, אז לא צריך כלום, כי אותה חומה שבצד היא בעצם משמשת כקרן. אז זאת הקדמה אחת לגבי תיקון מבוי, כלומר שיהיה אפשר לטלטל באותו מבוי ד' אמות, וזה לא יהיה כמו רשות הרבים מדרבנן. הקדמה שנייה זה הדין של פי תקרא יורד וסותם. וזה באופן כללי שאם יש איזושהי תקרה בלי קירות, אני יכול להסתכל על זה כאילו שכן יש קירות. כלומר, אני מסתכל על הפה של התקרה, כלומר על האובי של התקרה, ואני מדמיין שאותו אובי ממשיך ויורד עד לרצפה, ואז כאילו שיש קירות, וממילא יהיה מותר לטלטל בתוך אותו אזור, זה ייחשב רשות היחיד. עכשיו יש תנאי לפי תקרה הזה, וזה שהשטח שהוא יוצר יהיה לפחות 4x4 טפחים. אם זה קטן מזה, לא אומרים פי תקרה יורד וסותם. עד כאן הקדמות, עכשיו ניגש לנושא שלנו, הדין של אחרים בברייטה לגבי אותה איסקופה. עכשיו, קודם כל כאן, הנושא שלנו זה לא האם מותר לטלטל מהאיסקופה אל רשות הרבים או רשות היחיד, אלא הנושא זה האם מותר לטלטל דלת אמות בתוך אותו שטח של האיסקופה. אם זה רשות היחיד אז מותר, אם זה כרשות הרבים אז אסור. עכשיו, מה זה אותה איסקופה? אז כאן, כשאנחנו מדברים על האיסקופה, אנחנו לא מתכוונים לאותה איסקופה שדיברנו עליה בדף הקודם שהיא בולטת והיא נמצאת לפני הבית, אלא כאן, לפחות בהווה אמינא, אנחנו מדברים על מבוי סתום שהוא פתוח לרשות הרבים, ובפתח שלו לפי רש"י הוא לא פתוח לגמרי, כלומר שאין שם בכלל קיר, אלא יש שתי פיסות חומה מימין ומשמאל, ובאמצע יש פתח, למעלה אין כלום, כלומר אין שם משקוף, אלא פשוט שם אין חומה וזה הפתח, ובצד הפנימי לכיוון המבוי גם יש דלת על הפתח שיכולה להיפתח ולהיסגר. עכשיו לגבי טלטול במבוי עצמו, זה ודאי מותר, כי כמו שאמרנו בהקדמה, שתי פיסות החומש עם ימין ומשמאל הם קרן. הנושא שלנו זה אם מותר לטלטל לא במבוי עצמו, אלא בשטח שבין שתי פיסות החומה, כלומר בעובי של הפתח. האם גם זה ניתר יחד עם המבוי? לגבי זה אומרים אחרים בברייטה שזה תלוי האם הדלת פתוחה או סגורה. אם הדלת פתוחה אז זה חלק מהמבוי, וממילא מותר לטלטל גם שם. אם הדלת סגורה אז זה מנותק מהמבוי, ואז אסור לטלטל באותו עובי. אז זה לכאורה מובן, אבל יש עם זה בעיה, וזה שכשהדלת פתוחה, לכאורה עדיין אמור להיות אסור לטלטל. למה? כי כמו שאמרנו בהקדמה, כשיש לחי זה מתיר לטלטל בכל השטח עד הלחי, לא כולל. ממילא השטח שבעובי של הפתח הוא בעצם אחרי הלחי, אז למה מותר לטלטל בו? זאת הקושייה, ובעקבות זה אנחנו נשנה קצת את ההבנה שלנו של המקרה, ונראה שני הסברים למקרה. אחד של רב יהודה בשם רב, שמדובר עדיין במבוי, אבל במקום לחי יש קורה. השני של רב אשי, שלא מדובר במבוי, אלא בבית. זה באופן כללי, ועכשיו נסביר. אז ההסבר הראשון זה של רב יהודה בשם רב כאמור, והוא אומר שבמקום שנאמר שיש רק לחי, שזה באמת מתיר רק את מה שעד הלחי לא כולל, נאמר שיש קורה, שזה מתיר עד הקורה כולל, ואז ממילא מובן למה אפשר לטלטל בעובי של הפתח. זה ההסבר הראשון, אבל יש בעיה קטנה עם ההסבר הזה, וזה לגבי מה קורה כשהדלת סגורה. אמרנו שכשהדלת סגורה אי אפשר לטלטל בעובי, כי זה כבר לא חלק מהמבוי, וממילא אין איזה את התיקון של המבוי. אבל עכשיו שאנחנו מניחים שיש קורה למעלה, כלומר בעצם יש תקרה מעל אותו עובי של הפתח, אז לכאורה אמור להיות הדין של פי תקרה יורד, וממילא זה כאילו שיש מחיצות סביב אותו עובי, ואז עוד פעם כן אמור להיות מותר לטלטל, אז למה אסור? אלא שאומר רב יהודה בשם רב שמדובר שיש קורה לא על כל העובי של הפתח, אלא רק על החלק הפנימי, כך שאין רוחב של ארבעה טפחים, וממילא אין כאן את הדין של פי תקרה יורד, ולכן כשהדלת סגורה באמת אסור לטלטל. עד כאן ההסבר הראשון. ההסבר השני הוא של רב אשי, והוא משנה את המקרה לגמרי, והוא אומר, בכלל לא מדובר במבוי, אלא באסקופה של כניסה לחצר של בית, ומעל הכניסה הזאת אין גג, אבל מה שכן יש זה שהם שמו שתי קורות למעלה באוויר בשכיבה, אחת בצד הפנימי ואחת בצד החיצוני, אולי בשביל לעשות צל, כל קורה בפני עצמה נניח שהיא בערך שני טפחים, בין שתי הקורות בדיוק מעל הדלת יש רווח, והרווח הזה הוא קטן משלושה טפחים, ובדיוק מתחת לרווח הזה נמצאת הדלת. עכשיו כאן, כיוון שלא מדובר במבוי, אין לזה שום קשר לתיקון של המבוי, והדרך היחידה שנוכל לטלטל על החלק של האסקופה שבחוץ, זה רק אם נאמר שאותה קורה שיש למעלה, שהיא בעצם סוג של גג, יש לה את הדין של פי תקרה יורד וסותם, ואז כאילו שיש מחיצות. הבעיה היא שהרוחב של הקורה למעלה קטן מארבעה טפחים, והרי אמרנו שבפחות מארבעה טפחים לא אומרים פי תקרה, אלא מה אפשר לעשות? אפשר לצרף את שתי הקורות עם דין לבוד. דין לבוד אומר שאם יש שני דברים שבמרחק של פחות משלושה טפחים, אז זה כאילו שהם מחוברים, וממילא כיוון שיש שתי קורות למעלה והרווח ביניהם הוא פחות משלושה טפחים, אז בעצם יש לי גג שהוא בערך שבעה טפחים, ואז אפשר לטלטל גם מתחת לקורה החיצונית. אבל, מסביר רבשי, זה תלוי אם הדלת פתוחה או סגורה. אם הדלת פתוחה, אז באמת אפשר לצרף את שתי הקורות עם דין לבוד, וממילא לטלטל מתחת. אבל אם הדלת סגורה, אז כבר אי אפשר לעשות דין לבוד, כי לא מצרפים שני דברים שלא קשורים אחד לשני, וממילא אי אפשר לטלטל רק בצד הפנימי של הדלת ולא בצד החיצוני, וזה מה שנקרא שזה רשות הרבים. עד כאן הסבר של רב אשי, ואלה היו שני הסברים לדין של אחרים בברייתא, למה היתר לטלטל על האסקופה תלוי האם הדלת פתוחה או סגורה. עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק הראשון של השיעור, ועכשיו ברבע התחתון של העמוד אנחנו עוברים לסוגיה השנייה, וגם זה בא לבאר את משך אותה ברייתא בדף וו. שם ברייתא הביאה עוד דין לגבי אסקופה, כאן נראה שהיא מדברת על אסקופה רגילה ליד בית שהיא בולטת מהקרקע, והברייתא אומרת שאם האסקופה היא 4 על 4 טפחים ובגובה 10 טפחים, אז היא בעצם הופכת לרשות היחיד, ואז היינו מצפים שיהיה מותר לטלטל ממנה לתוך הבית, כי הרי גם הבית רשות היחיד, אבל מחדשת המשנה שבכל זאת אסור. למה? אז הגמרא מסבירה את זה לפי רב יצחק ברב דימי, שאמר בשם רבי מאיר, שכיוון שלמדנו שאם יש עמוד באמצע רשות הרבים שהוא 4 על 4 בגובה 10, אז הוא בעצם רשות היחיד, אז חזל חששו שאנשים לא ישימו לב שזה רשות היחיד, אז הם מסרו את זה גם במקומות שזה ממילא רשות היחיד. כלומר, אם יש אזור שהוא רשות היחיד ובאמצע יש עמוד שהוא 4 על 4 בגובה 10, אסור להניח עליו דברים. כלומר, אסור לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד, כי אנחנו חוששים שהוא יעשה את זה גם ברשות הרבים. ממילא אומרת הגמרא, הדין במשנה שלנו בנוי על אותו עיקרון, שאפילו שגם האסקופה הזאת גם היא רשות היחיד, אסור לטלטל ממנה לבית, שם הוא יטלטל מדבר דומה שהוא ימצא באמצע רשות הרבים, זה נקרא תל ברשות הרבים. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו שני נושאים לגבי אסקופה, אחד זה דעת אחרים שהיתר תלוי בפתיחה של הדלת, וראינו שני הסברים על מה הם מדברים, והשני שגם אסקופה שהיא ודאי רשות היחיד אסור לטלטל לתוך הבית, שם הוא יטלטל בדבר דומה ברשות הרבים. ועכשיו במשנה בתחילת עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. המשנה הזאת עוזבת את הנושא של הוצאה בשבת וטלטול, נחזור לזה רק בפרק החמישי, והיא מתחילה סדרה של משניות שמתחילות לעסוק בנושא שבת לפי הסדר שהיינו מצפים, כלומר קודם כל לעסוק בדיני ערב שבת והכנות לשבת, ומתוך זה להגיע לשבת עצמה. אנחנו נראה שבמשנה הבאה נעסוק בדברים שלא מתחילים כשהשבת מתקרבת. אז אגב זה, המשנה הנוכחית עוסקת בדברים שלא מתחילים כששעת המנחה מתקרבת, כלומר בערך חצי שעה לפני. ולמה? כי אם תתחיל אותם אולי בטעות תפספס מנחה. מה הם אותם דברים? לא מסתפרים, לא נכנסים למרחץ, לא נכנסים לבורסקי שזה מקום של איבוד אורות, לא נכנסים לארוחה ולא נכנסים לדיון משפטי. עכשיו מה קורה אם בכל זאת הוא התחיל? אומרת המשנה, הוא לא חייב להפסיק מיד, אלא כשהוא רואה שעוד מעט עובר הזמן, אז הוא יפסיק והתפלל, הוא לא חייב להפסיק לפני זה. זה החלק הראשון במשנה, ועכשיו לגבי זה נראה שלושה דיונים בגמרא. דיון ראשון זה על איזה מנחה מדובר כאן, מנחה גדולה, שזה חצות וחצי, ואז יש המון זמן עד סוף היום, או מנחה קטנה, שזה שעתיים וחצי לפני השקיעה, ואז קצת יותר מובן למה אנחנו בלחץ שהוא לא יפספס. אומרת הגמרא, חייב להיות שמדובר לפני מנחה גדולה, כי אם מדובר לפני מנחה קטנה, אז ודאי שאם הוא התחיל, הוא כן יפסיק. כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, אתה לא אוכל כלום לפני שאתה מתפלל, והוא דיבר על מנחה קטנה, אלא ודאי שהמשנה שלנו מדברת אפילו על מנחה גדולה. עכשיו ממילא עולה השאלה, מה הלחץ? הרי יש לו עוד 6 שעות ביום, למה עכשיו כבר הוא צריך לא להיכנס לתספורת? מה, מי מסתפר 6 שעות, או נכנס לדין 6 שעות, או אוכל 6 שעות וכו'. עונה הגמרא שתי תשובות, או שבאמת מדובר שהוא עושה עבודה יסודית כמו תספורת רצינית או איזו ארוחה מאוד חגיגית שזה יכול להימשך המון זמן, או שבאמת הוא מתחיל פעולה רגילה, אבל תמיד יכולות להיות תקלות, ואז בעקבות תקלות זה יכול לקחת הרבה זמן. איזה תקלות יכולות להיות? המספריים יכולות להישבר כשהוא הולך להסתפר, כשהוא נכנס לבורסקי או לכל עסק, אולי פתאום הוא יראה משהו שמטריד אותו בעסק והוא יתרד מזה ויעבור זמן, וכן הלאה בשאר הדברים יכולות להיות תקלות, ולכן גם לפני זמן מנחה גדולה אתה לא מתחיל לפני שאתה מתפלל, אם כבר התחלת אתה לא חייב להפסיק. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני בשליש התחתון של עמוד ב' זה שצריך להגדיר מהי אותה התחלה, כלומר אמרנו שאם הוא התחיל הוא לא צריך להפסיק, מה נחשב התחלה? אז הגמרא מביאה כמה דוגמאות, אבל העיקרון הוא ברור שאם עשית משהו מעשי לצורך ההתחלה, זה כבר נחשב התחלה. למשל, כשאתה בא לתספורת, אם אתה שם את הסינר של הספרים עליך, זה נחשב התחלה. כשאתה בא למרחץ, אם הורדת את הבגד הראשון, זה נחשב התחלה. בבורסקי זה כשאתה מפשיל שרבולים, ובאכילה, בארץ ישראל זה מין נטילת ידיים. בבבל, שם היו מורידים את החגורה שהייתה מאוד מודקת עליהם לפני הארוחה, אז זה נחשב ההתחלה, אפילו לפני נטילת ידיים. עכשיו לגבי הנושא של החגורה נדלג על איזה 10 שורות ונראה שמתקיף רב ששת בשורה החמישית ביוד עמוד א' והוא אומר מה זה כל הדבר הזה של החגורה, אפשר לחשוב, אז הורדת את החגורה, אז תחזיר אותה או שאל תחזיר אותה ותתפלל בלי החגורה, למה בגלל שהורדת את החגורה אומרים זהו, הוא התחיל לאכול והוא לא צריך להפסיק. זאת התהייה של רב ששת, לגבי מה שהוא אמר אז תחזיר אותה הגמרא לא מתייחסת, אבל לגבי מה שהוא אמר אז תתפלל בלי, לזה הגמרא כן מתייחסת והיא אומרת שזה לא מכובד, צריך יקון לקראת אלוקיך ישראל, צריך להתפלל עם חגורה. עכשיו בסוגריים, כיוון שהזכרנו את זה, הגמרא מביאה שתי גישות באמוראים, האם זה באמת נכון? מצד אחד מסופר על רבא בר אבונה שהיה שם נעליים מיוחדות לפני התפילה, אבל מצד שני רבא דווקא היה מוריד את הגלימה המיוחדת שלו כי הוא רצה לבוא מתוך ענווה ולא מתוך לבוש מכובד מדי, ולכן הוא גם היה מחזיק את האצבעות שלו אחת עם השנייה כמו אדם שנכנע לפני המלך. ולסיום רב אשי מספר שהוא ראה את רב כהנא שעשה פשרה, תלוי מה המצב בעולם. אם יש צער בעולם אז הוא עשה כמו רבא, כלומר בא עם בגדים פשוטים מתוך ענווה, מחזיק את הידיים ביחד, ואם יש שלום בעולם אז הוא בא לתפילה מתוך מכובדות והיה שם דווקא את הבגדים היפים שלו בשביל לקיים היקון לקראת אלוקיך ישראל. אז זה היה בסוגריים לגבי מה שהזכרנו על החגורה והיקון לקראת אלוקיך ישראל, הגענו בערך לרבע העליון של י' עמוד א', ועכשיו נחזור אחורה לבערך 5 שורות לפני סוף ת' עמוד ב' ונראה את הדיון השלישי לגבי הדין במשנה, וזה שאומר הבאי שכל מה שאמרנו שאם התחילו לא מפסיקים, זה נכון לגבי מנחה, אבל לגבי ערבית, אם התחילו מפסיקים. למה מחמירים בערבית יותר מבמנחה? כי בערבית יש יותר סיכוי שאם הוא יתחיל משהו יכול לפספס בסוף את התפילה. למה? יש שתי סיבות. סיבה אחת, כי בערבית שותים יותר יין ומשתכרים ואולי הוא יתעייף וירדם. סיבה שנייה, לערבית יש את כל הלילה להתפלל, אז אנשים מזלזלים ודוחים את זה לרגע האחרון והוא יכול לפספס, לעומת מנחה ששם יש זמן קצוב ולכן פחות סיכוי שהוא יפספס. עד כאן שלושת הדיונים לגבי הדין במשנה, בזה הגענו כאמור לרבע העליון של י' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו לדבר על האיסקופה, ראינו לגבי זה שתי סוגיות, סוגיה ראשונה הייתה לגבי האזור של האובי של הפתח, האם מותר לטלטל שם, כלומר האם זה נחשב רשות היחיד, אחרים בברייתא אמרו שזה תלוי האם הדלת פתוחה או לא. ראינו שני הסברים במה מדובר, הסבר ראשון זה שמדובר בפתח של מבוי, ויש קורה למעלה ומותר לטלטל עד הסוף של הקורה, בתנאי שהפתח פתוח, כי אז הקורה ומה שמתחתיה נחשב חלק מהמבוי, שגם בו מותר לטלטל, אבל אם הדלת סגורה, אז אסור לטלטל מחוץ לדלת, כי אין שם את הדין של פי תקרה, כי מדובר שזה פחות מ-4 ל-4 טפחים. הסבר שני היה שמדובר באסקופה מחוץ לחצר של בית, וזה לא קשור בכלל לדין של תיקון מבוי, ומעל האסקופה יש שתי קורות עם רווח באמצע, והדלת היא בדיוק מתחת לרווח, כך שאם הדלת פתוחה, אז אפשר לצרף את שתי הקורות בדין לבוד, ואז ביחד זה יותר מ-4 על 4, וממילא אומרים פי תקרה יורד, ואז יש שם מחיצות, ואז אפשר לטלטל. אם הדלת סגורה, אז הם לא מצטרפים, ואז ממילא אין 4 על 4, ואז אין מחיצות, ואסור לטלטל. זאת הסוגיה הראשונה בחלק הראשון. הסוגיה השנייה זה אם יש אסקופה שהיא 4 על 4 והיא בגובה 10, אז היא בעצם רשות היחיד, ובכל זאת יש גזרה דרבנן שאסור לטלטל ממנה ואליה מהבית, אפילו ששניהם רשות היחיד, כי אנחנו מפחדים שהוא יעשה דבר דומה עם תל כזה שהוא ימצא ברשות הרבים, ושם זה איסור תורה, כי אותו עמוד שהוא 4 על 4 בגובה 10 הוא בעצם רשות היחיד. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו אוסף של דברים שלא מתחילים אותם סמוך למנחה, כי אנחנו מפחדים שהוא יימשך בזה ובסוף הוא יפספס מנחה, אבל אם הוא יתחיל אז בדיעבד הוא לא חייב להפסיק, אלא הוא יסיים ואז יתפלל מנחה. בדיון הראשון לזה בגמרא אמרנו שלא מדובר כאן במנחה קטנה, שאז הוא כן חייב להפסיק לאכול, אלא במנחה גדולה, ואז או שהמשנה אסרה דווקא דברים מאוד יסודיים, כמו תספורת ארוכה, סעודה מאוד גדולה, או שאפילו דברים רגילים, אלא שאנחנו חוששים שתהיה תקלה ובסוף זה יתארך והוא יפספס. בדיון השני ראינו מה נחשב התחלה, ראינו כל מיני דוגמאות, לגבי אוכל ראינו שהבבלים ברגע שמורידו את החגורה זה נחשב התחלה, ובדיון השלישי ראינו שבמנחה באמת אם הוא יתחיל אז בדיעבד הוא לא חייב להפסיק, אבל ערבית, אם ערבית חובה הוא כן חייב להפסיק, כי בערבית אנשים קצת שותים וגם יש יותר זמן אז אולי הוא יזלזל ובסוף הוא יכול להפסיד את הזמן. ובסוגריים גם ראינו את החשיבות של לשים חגורה, היא כל נקראת אלוקיך ישראל, וראינו שתי גישות לגבי זה באמוראים, כל טוב.